מה זה?
ביקשו לצרף את המיקרופון.
ביקשו לצרף את המיקרופון.
אמר דה, לשים את זה ממש בגלל. נבלע אותו. מה אתה עושה?
לפני את השם לקקים. כן. יידש מה. אבל ברור שכל הדבר הזה הוא רק ניצוץ קטן ובטל לגבי מה שהוא משמש בסיס אליו, לגבי מה שהתחילה את הקודש והמהפכות והתמורות והטלטלות, מה שהזכרנו, מקדש מלך, רב לשבת בעמק הבכה, שיש באמת הרבה 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 מה לבכוע קדימה, וקצת הכאב הגדול של עמק הבכה לא רק שיש עוד על מה שהתקדמנו מה להתקדם, אלא שלא ברור בכלל כאילו כמו הניצנים הראשונים של תחילת הקודש הם ממש נמצאים בהופעות הממש ראשוניות שלהם. אני רוצה לקרוא דברים שאב כתב, זה פשוט קצת מאוד קשור לסוגיה שלנו, במאמרי הראייה בעמוד 336. אז הרב אומר, תחילת הקודש, אני שואל את עצמי, הייתכן שתחייתנו הלאומית תהיה רק תחייה חילונית, והקודש יעמוד רק על המצב הגלותי, בלא התעוררות של חיים, בלא התחדשות של גאולה? כן, ובעצם הרב אומר, אנחנו הרבה פעמים נראה לנו שמה זה הגאולה? שיהיה בניין של חול חזק מאוד במדינת ישראל, תגיע דבר הירדן ויהיה הרבה הרבה ברכה גדולה, אז באמצע יש קצת משברים, וכדי להביש את הביצות אז קצת הכיפה נפלה באמצע, וזאת השם בסוף גם הכיפה שהייתה לנו בגלות החזור, והנה ועד עכשיו בעזרת השם הכל מושלם, כאילו גם יש מדינה וגם כולם דתיים. אבל זה ממש ביזיון לחשוב ככה שהקודש כל מה הבאנו שיהיה בעזרת השם בהמשך גם נגיע למקום של דגל ירושלים, הכוונה סוף סוף נוכל לחזור למה שהיה לפני 200 שנה, לפני שכל הבלגן הזה התחיל, וכולם יהיו דתיים וכולם ישמעו מצוות, אבל כולם כמובן גם יהיו בתוך המעצמה הגדולה הזאת שהיא ממלכת החול. זה ממש להשפיל את הכל, וזה מה שאב כאן אומר, יעלה לדעת שהקודש יעמוד רק על מצב הגלותי בלא התעוררות של חיים, הייתכן להיות ככה? לא ולא, תשיב לי ישראל כולם. יודעים אנו כולנו שמקור חיינו הוא הקודש, והקודש מוכרח להראות את כוחו המקורי. בסוף כל סוף יוכר לכל שגם אותות התחייה של החול, הקודש הוא הפועל אותם. כמו שאומר, כל התחייה של החול זה רק אותות ראשונים, זה רק מחנך אותנו, מרגיל אותנו, תראה איך אפשר וישם מדברה כעדם, ממקום כזה שהיה כולו יבש, פתאום להפך להיות מעצמה כלכלית על. אז תבין שאם בחול דילגנו בלי להגזים, לא במאות ולא באלפים, ממש בכמויות של פי מיליון גדלנו לעומת מה שהיה כאן לפני 100 שנה, אז בקודש זה בכלל לא במושגים אלה, יהיה מושגים הרבה יותר גדולים, כי המכפלות יהיו בממדים הרבה יותר גדולים, וכוחו הוא המחדש את התודות שאיננו רואות. הרב רק אומר, התחילת הקודש בישראל ועד ישראל מוכרחת לבוא והיא תבוא. הרב אומר, כשאלה הגדולה היא באיזה אופן תחיל אתך שקודש לכונן תבעתם ואת מפעליה, וזה עוד השאלה הקטנה יותר, איך בדיוק יהיה את הדבר הזה. אבל השאלה הרבה יותר מתידה של הרב, מה היא תחייה ביחס לקודש? זה אנחנו אפילו לא שאנחנו לא יודעים לומר איך תהיה תחיית הקודש, אנחנו אפילו לא יכולים לצייר מה זה בכלל המושג הזה של תחיית קודש. שאלה זו, אומר הרב, של מה היא תחיית הקודש, מוכן להתאיל להיות לשאלת היום היותר בוערת. הרב כתב את זה בשנת תרפ"א לפני 102 שנה, אומר זה השאלה שהיום צריך לשאול אותה. יהיו אנשים, והיו אנשים שיגידו לרב טוב, זו שאלה מאוד מסקרנת, מאוד טובה, בואו נחכה קצת, קודם כל יש כמה שלבים אחרים שצריכים לפתור לפני כן, ואז תשאל את השאלות ההלכתה למשיך האלה. הרב אומר לא, זה השאלה שהיום בשנת תרפ"א היום צריכים לשאול אותה. היא ראויה להסיק את כל המוחות, בין המוחות של עובדים לכיכר החול ובין המוחות עובדים לכיכר הקודש. כי הרב אומר, אם לא נתחיל אפילו לחפש תשובות לשאלה מה זה בכלל תחיית הקודש, שאלה אנחנו משתוקקים, אז גם תחיית החול בסופו של דבר תתמסמס, וגם כל מיני דברים ראשונים בעולם של הקודש התמססו, אם לא לנו את הבהירות בכלל לאן אנחנו חותרים. עברו משאלת היום של הרב 102 שנה, אני לא אומר שלא היה, ודאי שהיו הרבה גיחות של התקדמות בדברים האלה, אבל זה עדיין איזושהי שאלה שצריכה להדיד אותנו. אני מזכיר את הדברים קודם כל, כל פעם שיש עוד איזושהי התכנסות של תלמידי חכמים, שככה באמת תודה רבה, שרוצים להמשיך לגדול באמונה ולעורר ככה באמת שאיפות גדולות וחלומות גדולים, אז זה ככה באמת עוד ניצנים נוספים ככה שבכלל לפחות מעוררים את המקום הכואב הזה שרוצים בכלל לברר את המקום הזה. אבל באמת הדבר ממש קשור לסוגיה שהתחלנו את השבוע שעבר ככה בלימוד של הפסקאות באורות הקודש, והיום ככה נחצנו טיפה יותר ככה להעמיק ולהחיב את הדברים במקום אחר. הפסקה שהמקור באידרה שאיתו הרב יצא להתחיל את כל המאמר שלנו, מאמר החיות העולמית, כן, נטיף תלה כל יומה לאתר דעית קרי שמיים ובין אמנים מתחיה לאיחיה וזים לדעתי ומיהו תלה מתקיימים קדישי עליונים. אז האמירה הזאת שנאמרת, כן, שהרב נזיר הביא אותה כפתיח לכל הסוגיה הזאת, יש, כאילו לכל עם יש ספר אורות הקודש, כן, זה כושר תלית אצלנו בקודש, ואני אשתר כל זה לאט, באמת, כאילו היה, המקורות שלי בתוך אורות הקודש, אני לא שמתי בתוך הדף מקורות, בניתי על זה שיש לאנשים, אבל אם נקרא זה לאט, אז זה באמת פסקה שאתם רואים כאן, נמצאת כאן ממש ב... כאילו ב... רגע, אני עכשיו אולי כן שזה בדף כאן, או שלא, אז בואו נקרא אותה מבנים, נמצאת בהמשך האחריות העולמית, הרב מביא פסקה שבעמוד שע"ח, שהיא ממש פירוש די מילולי, אבל ככה בניחוח של הרב, של הדברים שאיתם הרב הנזר פתח, שהיא כולה באמת בנויה על האור המיוחד הזה של הטל, כן, הפסקה שנקראת הטל העליון. הוא אומר הרב, אותו הטל של תחיית המתים, הוא עצמו אותו הנושא שמנחה השרת חיים ומתקיים ממנו, חיים איתנים, חיים שאין עם המוות. אנחנו בעזרת השם עוד הרבה משך אנחנו נדבר על המושג הזה של חיים שאין עם המוות, אבל אני כבר עכשיו יאמר שבעולם שלנו אנחנו הרבה פעמים מגדירים את המושג חיים כמו את המושג קדושה, כמו את המושג טוב, על הרבה על דרך השלילה. כי נקודת המוצא של המרחב שבו אנחנו נמצאים זה שיש הרבה הגבלה ויש הרבה לצערנו רוע ומוות וצדדים מתים שמציעים בתוך המציאות, והתרגלנו שכל הכמיעה שלנו לעולם שהוא כולו טוב, הכוונה לעולם ששולל את כל החסרונות שקיימים בתוך המציאות, ומעלה גם המושג חיים הוא קיבל איזשהו צד מסוים סמוי של טומאה או של הקטנה. כי נכון שאנחנו מדברים על חיים, מדברים על עולם של קדושה, אבל עצם זה שהוא כל מה נמצא באטמוספירה ובהשוואתיות אל מול המושג של המוות, זה כבר קצת מחליש, מקליש, ואולי אפילו קצת מזיין את המושג הזה במקום העצמי הטהור שלו. והרב אומר שהטל הזה של תחילת המתים זה בעצם נטף שקשור לחיים שאין עם המוות, לחיים כאלה שאין מתח בין העולם המוגבל לבין ההופעות של הקודש של המציאות, והמקום שגם הגבייה, גם עולם הגוף, הוא כולו נכלל בתוך המקום התורה העליון הזה, מה שקצת דיברנו ככה בלימוד של הפסקאות, שזה מדרגת הטל שנטיף כל יום, שהיא בעצם מעוררת הופעה תאורה מקורית שעוד לפני הצור שלה להסתבך עם פתרונות הבעיות השם. ושפחים הללו, אומר הרב, הולך ופועל את פעולתו, עובד את אותה תדירית להביא את העולם די מעמדו. ואין לך כל הטבה והרע שבעולם, מקוטנה ועד גודלה, מחיצונה הפנימית, שנעשו את דרגה של סולם, לא של רחותה מעליון של תחיית המתים, של ניצחון הטוב המוחלט, לא רק מובן החברותי לבד בצמצומו, וזה ביטוי שהרב הרבה פעמים מתכוון, מובן החברותי זה המוסר החברותי. זה מושג כזה שאנחנו מאוד הסתגלנו אליו, שבא לפתור את בעיות החברה, את הפערים החברתיים, את העושק, את העוני, את הדברים שקשורים לבעיות ההווה של המציאות, אבל זה שהמעוף הגדול הוא לחשוב איך יפתרו בעיות החברה, זה כבר משקיע את הכל במציאות מאוד מאוד קטנונית ונמוכה, שזה לא רק במובן החברותי לבד מצומצמו, כי במובן הכללי של כל העולמים. והרב אומר שאין לך כל הטבה והרע שבעולם שבצורה סמויה היא לא יונקת מתוך אותה מיליון. אז נכון שכמו שקראנו בהידרה, שמעטל הזה עכשיו מי שמתבשם ממנו לקדישים מיליונים, ו בפועל הוא יגלה בעולם רק בתחילת המתים, אבל החידוש הגדול של הרב זה שבסתר המדרגה הטל הזה הוא טל שכל הזמן בסתר המדרגה מלווה אותנו, ויותר מזה שהוא מלווה אותנו, אני תתרגור לרגע לעמוד הבא בשין ת', הרב אומר, התענוג הנפלא של תחילת המתים באור החיים של עדן העליון של טל אורות עליך, מושל את צדיקים ושמחה בשמחה עליונה תמיד, עד שכל ההפסקה שבנובל עתיד הגדול הזה, כל הפרטות שבתי מנה שבת אצלם למאומה, ותלים להם ממש כניצוץ קטן לפני גלגל חמה. שהרב אומר, ובזה ככה התעוררתי לדברים שהרב יצל מזכיר במה שקראנו במראה הראייה, שהשאלה שהיא לכאורה שאלה של העתיד, של תחילת הקודש, של מושגים שנלקחים חלומות של פנטזיה, שעולמות קודש שיכפלו פי מיליארד לעומת מה שקם היום, זה דבר שהרב אומר, זה לא שאלת המחר ולא שאלת ודאי עוד 100 שנה, אלא היא שאלת היום, שהצדיקים מבינים שאין הפסקה בנובל עתיד. והרב אומר, וכל אור גדול זה הושיטו לנבותינו בתיקון ברכת תחיית המתים התפילה. ומכוון הרב למדרש אמונים נוצר השם, שהמדרש אומר שעם ישראל מתחיל את התפילה שלו ביום, הרי שלושת הברכות הראשונות הן לא ברכות של בקשה, אבל הם מכונים כברכות של ריצוי, שריצוי זה בעצם בקשה סמויה, זה לא, זה נכון שזה כאילו כביכול שבח, אבל זה שבח כזה שאנחנו כבר מתחילים לרצות ולרמוז הקדוש ברוך הוא בדברי השבח, מה אנחנו באמת רוצים. וכן, כמו שברכת משה ברוך הוא מוריד הגשם, הוא מוריד הטל, כן, זה הלשון שהגמרא בתנית מכנה אותה כריצוי, זה כאילו להודות לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו כבר רמדנו לקדוש ברוך הוא קצת לפני זין בחשבן, מה באמת אנחנו סוף סוף רוצים. אבל אז המדרש אומר שהדבר הראשון שכנסת ישראל מעוררת בכל יום ויום בתפילה שלה, עוד לפני ההתעסקות ברפואה ולפני ההתעסקות בבקשת הסליחה, אפילו דברים גדולים כמו השיבה שופטנו כבראשונה והרבה הרבה דברים גדולים ודברים קטנים, הגעגועים הראשונים הסמויים שלא מעיזה לבקש אותם בפה מלא, אבל זה ברכת מחיי מתים, שבעצם כביכול הרב, בעצם המדרש הזה אומר, אם אני מבין נכון מהרב, שמה שאומר שזה כל אור גדול זה הושיטו אלותינו בתיקון מקרת תחיית המתים בתפילה, להראות שבלי תחיית המתים אין בעצם טעם לחיים שלנו. אם החיים שלנו לא, הקדוש ברוך הוא, אין לנו את הביטחון שלשם החיים מכוונים, למקום המיוחד הזה של שאותו טל שישחרר את העולם מהמושג האומלל שחיים הם חיים שכל מה נמצאים בצל המוות, והקודש נמצא תמיד רק בתור בא לפתור את בעיות השעה. אם לא נחיה את החיים עצמיים, אז כל הבקשות החודש הפילן במידה מסוימת איבדו את הטעם העמוק שלהם, כמו שהרב ישראל ישראל בתחייתו בפסקה י' שמתאר שמה שהכמיהה של כנסת ישראל זה לתיקון המוחלט שיתקן את חטא אדם הראשון, שיסיר את המוות מן העולם, שזה ממש כמו שהפסוק אומר חרפת עמו יסיר, זה חרפה. והרב אומר שלא פחות מהתביעה הזאת זה מה שכנסת ישראל משתוקקת. וזה אני רק באמת כמו שאמרנו את הדברים ככה, קודם כל לחזק אנשים שבאים ככה באמת לחלום חלומות גדולים, אבל באמת זה גם אולי גם לחזק אותנו בלימוד פסקות כאלה שנראים ככה קצת רחוקים וקצת גדולים, אבל הרב ככה אומר שבאמת בלי שיהיה איזשהו הזלה מהטל החיים העליון הזה, אז כל ההופעות הגלויות של הדברים הם באמת אולי יהיו קצת חסרות. אנחנו באמת ליקטתי מכל הפסקות, אולי פסקות קצת יותר מרכזיות ככה שיכוונו אותנו אולי גם יותר לאיזשהו משהו ככה, קומה נוספת שרצו קצת לדבר עליה, אבל אולי רק ככה באמת יותר ליישר קו ולחבר את כולנו ככה באמת לזה. אז יש לי פסקה בעין היה, אם ראיתם פסקה במדבר שור, שהם דברים שהזכרתם שם הערות דבש, שם הם מוזכרת ככה בצורה מאוד, מאוד דומה לדברים של הערות דבש, שככה קצת מסביר את המושג של הטל, המושג של הגשם, וכנסת ישראל ששאלה שלא כהוגן, שאת כל הקשר שלהם הקדוש ברוך הוא, היא רצתה שיהיה בצורה כזאת של, של גשם, שבא ממקום שאולי כמו שמצד אחד הרבה יותר מורגש, ירביון מדשן ביתך, שקשור לבחינה שהרב מתאר על הגשם, שהרבה יותר מדשנת, הרבה יותר מכוונת על המציאות, הרבה יותר קשורה אל עולם של הקורות שלנו, אבל כמו שהקדוש הוא ענה לה, שיהיה קטן לישראל, שכולם שמחים בו, שאין בו עליות ומורדות, שאין בו בעצם שהוא קשור לעומת הגשם שקשור יותר להנהגת המשפט, אז לפעמים יש בו גם את ההופעות הדיניות והמסובכות, זה הבחינה של הגבורת גשמים שקיימת שם, כן, העיר לידו, כן, הדברים של הנציב, שלפני חטא אדם הראשון, אז באמת לא היה אמור להיות בכלל גשם, כן, הכל היה צריך להיות רק בצורה של טל, ורק החצי אדם הראשון הסקיק צורה כזו של גשם, ולכן זה הסיבה שבחג, בחג הסוכות, למרות שזה הזמן של הגשמים, אבל הגשמים הם סימן כללה, כי בחג של הסוכות אנחנו משתוקקים אל המציאות השורשית, המקורית, שאיך הכל עדיין נמצא כאילו במקום של המקורי של הטל, אבל עם כל זאת באמת מצד שני באמת הסדר שהקדוש ברוך הוא ממשיך את המקור הצילי הזה לעולם, זה עובר דרך התנועה הזאת של הגשם, שהגשם הוא לא תנועה הופכית לתנועה של הטל, אלא יש כמו שראינו כאן כן, בלשון של הידרה, שהטל שרושים לטל, שהטל מתבצר, ובמקום הזה שנקרא שמיים שהוא עוגר את כל הטל, ואז הוא מתרגל את עצמו וממשיך את עצמו לתנועה של גשם, אבל בצורה אמיתית כל הנהגת המשפט, כמו שהרמח"ל תמיד אומר, בפנימיות היא המשכה של הנהגת הייחוד, והיא באה אמנם כמו שדיברנו ש כמו שהרב זצ"ל אומר שם במדבר שור, שהיא באה על ידי התערותא דלתתא, על ידי תנועה שבאה מהפעולות המסוימות שלנו, והיא תואמת את המציאות שלנו, אבל בתוכה, בתוך הגשם, יש ודאי שהנקודה העמוקה פנימית שמחיה אותו, זה המציאות של הטל, אלא שהוא מובע בצורה יותר מגושמת. וזה, יש גם עד פסקה כאן בעין היה, שהרב ככה אולי מסכם טוב את, את הדבר הזה. אנחנו, בעזרת השם, נרצה להמשך ככה, באמת כן, לדבר על ה... תארים בין הגשם ובין הטל, אבל קודם כל חשוב לזכור שבאמת הם בצורה אמיתית זה המשכה של אותו סוגיה. הסוגיה בעיניה אומרת, אמר שם אלה וכל דיבור דיבור שיצא פי הקדוש ברוך הוא, יצא נשמתה של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. וכי מאחר שבדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור שני אך קיבלו, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות במתים והכרע אותם. שנאמר גשם נדבות עטיף תניף אלוקים נחלתך בנילה אתה כוננת. אני חושב שאחד מהדברים שהרב צל במדרש הזה היו פעילים בעיניו, ושעל זה מבוסים דברים של הרב, שהמדרש התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא הביא טל שעתיד לחיות במתים ויחיה אותם, אבל הפסוק שהוא מביא זה שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך בנילה אתה כוננת. אז האם ירד עליהם טל או שירד עליהם גשם? והרב בדיוק בכל הפסקה כאן בא לבאר שהגשם הוא המשך הבאה של המדרגה הזאת של הטל, אבל אולי כמו שהרב יקרא את הפסוק הזה, גשם נדבות עטיף אלוקים לחתך בנילה אתה כוננת, להדגיש שכל הגשם הזה הוא קשור למקור שלו, וזה בעצם אותו תנועה מיוחדת שבה זרמי החיים שכבר מועתקים ומכוונים במקומות שלנו, אבל הוא כל הזמן, זה גשם לדבות, זה גשם כזה שכל הזמן שומר על המקום המקורי שלו. נקרא כמה שורות מהדברים כאן, הרב כאן אומר סעיף החיים, שהוא מחיה את העולם המוגבל, עם מצריו וגבוליו הלחוצים, והגלות אור של החיים הבלתי גבולי, שהוא מקורו, שבין ירינק הסעיף המצומצם הזה את לשת חייו, אפר של תוקף, ההתגלות אשר לא רשושי, הסעיף מתכנס אל תוכו, מתבטל אליו, ואורו מתעמם ומתקהה כנר לפני אבוקה. רב כאן מתאר שהאור הגדול שהופיע בדיבור אלוקי, בדיבור של אנוכי השם לוקחה, הוא אור כזה גדול שביטל את כל ההנהגה המוזערת, את כל ההנהגה המצומצמת של איך הקדוש הוא מנהיג את עולמו באופן הזעיר, באופן המוקטן של החיים, ולא נותן לגילוי החיים הפרטניים, לא נותן להם את המקום של היכולת להתקיים אל מול תביעת הגודל, אל מול הרומות הגדולה הזאת. אבל כמו שהרב אומר, אבל ודאי שיש תפקיד גדול לא רק לאור הגדול, אלא איך הוא גם מחיה את הופעות החיים המוזרות, איך הוא קשור גם סדרי החיים שלנו. אני יודע לכם שורות שהרב כאן מתאר באמת את המקום הזה של הביטול של דברים, אני אומר גם מתגבור את החיים, אשר לזיו הדיבור אלוקי בעצמית וסודו, ושהוא החיים הנפים בתוך הנערה הגדולה של אור החיים העליונים הבלתי מצרים. אמנם, בהן חיים מוגבלים, אין היסוד החי של דיבור אלוקי עומד לאחד בתכונת החיים הסיפיים יכול להתגלות. ועל זה אמר המדרש, ומאחר שבדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור שני הכן איך קיבלו. ואם נבין שהרב יצא רוצה לומר שלא סתם אחרי הדיבור ראשון הכל נתקע, אז אין עניין איך יש מקום לדיבורים אחרים, אלא זה דייקה דיבור ראשון ודיבור שני. דיבור ראשון זה הערה האלוקית העצמית השורשית של אנוכי השם אלוקיך, והדיבור השני שהוא כבר קשור ללא יהיה לך אלוקים אחים על פניי, שהוא קשור כבר למקום שאיך האור אלוקי גם בא ומעדן את המציאות ומטפל במציאות, אבל הוא נכבש כי הדיבור הראשון עצמו כבר מילא את כל העולם, כן? ויש כאן איזשהו בירור נוקב עד כמה יכול אור כזה, האור הראשון שכולו קשור לנקודות העצמיות של הנויכי, עד כמה יכול לתת גם את המענה להחיות, לטפל גם את המקומות הרחוקים של המציאות שקשור לדיבור שני. ועל זה רב אומר, אמנם היסוד העתיד של אורחים השלמים שהם עתידים להיות מופיעים בעולם לעת אשר גלה אור החיים המלאים, השולל את המוות בעוצמת חילו. כמו שאומרים שזה הגדרה של תחיית המתים, של התא של תחיית המתים, שהוא כל כולו מחובר למציאות, אבל את כל המציאות כולה הוא רואה ממקום יותר גדול, ממקום יותר שורשי, ממקום יותר אצילי, שהוא בעצם הנקודה שמתווכת בין מה שהרב קינא הדיבור הראשון לבין הדיבור השני. כן, הטל העליון יורד מאת השם, אשר לא יקבל לאיש ולא יחל לבוא, נכון, זה הרי הפסוקים, יהיה תקל לישראל, אז שם הפסוקים כתוב אשר לא יקבל לאיש ולא יחל לבוא, שהכוונה שהוא לא תלוי בהופעות הבחיריות שלנו, שהוא לא משועבד לסדרים המוקטנים שלנו. הרב אומר רק ממנו יכול כוח עליון להיות מורג גם בחגבי החיים המוגבלים אשרם אלו טבעונם. ועכשיו הרב, אני אולי קצת והטעם שהקדוש הוא עתיד לאחד בו את המתים רק הוא בהתקדמותו לבוא ביתו, אלא שפסו החיים השפילים בכל זמנם, הוא סיגל את החיים שלומה לאותו הגודל עתידי, גם בית אשר עדן לא בא ואותו תליחה אותם, אם לא באותו הזוהר רוחני במילואו, באותה הצילות החלוטה של העתיד, יוכל עולם מוגושם לקבל את אוכל במקום התל הפניני גשם נדבות ירד. והרב אומר, בעצם אנחנו מדברים כאן, אני רק רואה על ארבע מדרגות. יש את הדיבור הראשון, שכמו שהרב חינה אותו, שהוא קשור אל המקום של האור של החיים הבלתי גבולי שהוא מקורו. יש את ההופעה המוזערת, המצומצמת, שבא לטפל בחיים. וביניהם יש שתי מדרגות, יש את הטל ויש את הגשם. יש את הטל שהוא בעצם פותר את הבא מיסודה ומאיר את כל הקוטן במקום של גודל, ויש לו צינור שממשיך אותו לעולם, כמו שהוא אומר, גם אם אי אפשר עדיין לדבר בשפת הטל ממש, אבל אפשר לדבר בשפת הגשם, גשם לדבות, שכמו שהוא אומר, שאם לא תעזור אוכלים, אם לא באותה הצילות, אז אוכל אולי מוגשם לקבל תוכל במקום הטל פני גשם לדבות ירד, פה כך לוקים ממה לכל אותה השפלה התחתית הגומית לקומתן, והנחלה נעילה לא משום כוח אדם טבע, כי אם היד השם קונה לבנות אותה. בעניין שרודו והדור יהיה רק במלוא התיקון של כל עולמים, אתה קוננת, שגם הגשם שמאבד את הדברים לכאורה בצורה יותר מגושמת, אבל הוא כל הזמן נאמן אל המקור עצמו. אני ברשותכם אולי קצת אולי אשתמש בביטויים שפשוט מאוד יסיילו לנו בהמשך, שבעצם אנחנו אומרים שיש את המקור העליון שהוא לעילה או לעילה, אצילי מכל דבר. והוא מצדו אין לו אף צד של תביעת בכלל ירידה למציאות, והוא בולע את המציאות, ויש את ההופעות המוקטנות ומוזרות שכל עניינם הוא לטפל בהופעות, בטיפולים של המציאות, שזה בעצם ההנהגה של איך האור אלוקים מתגלה בזייר הנפין, איך הוא מתגלה בפנים מוזרות שבאות עכשיו לפתור את בעיות השעה. וביניהם יש מדרגות מתווכות, והמדרגות המתווכות זה כמו, בהמשך אנחנו נתאר את זה, זה בעצם מדרגת האימא, מה שקצת דיברנו, שהיא בעצם כל עניינה להעתיק את האור הגדול של האבא, להעיר את האור העצמי הגדול, להעיר אותו בצורה כזאת שתהיה מכוונת אל הבנים. אלא בתוך המדרגה המגשרת הזאת, שמתאימה את האור של האבא אל ההופעות המוזרות של הבנים, בתוכה אנחנו רואים שיש בחינה, כמו שהרב כאן אומר, בחינה של טל, ובצורה יותר מכוונת את עצמה אל המציאות, היא עצמה מתגלה בצורה של גשם, וזה בעצם מה שבכל הפסקות שלנו, הרב כאן, כן, מה שבפסקה א', הרב מדבר גם על הגשם וגם על הטל, והרב כאילו לכאורה מערבב ביניהם, כי בצורה אמיתית הגשם הוא המשך של הטל. אז זה בעצם יותר המקור היסודי שנותן זיקה גם להופעות המצומצמות של החיים מתוך המקורות שלהם, אבל שבעצם תמיד הטל הוא הנקודה העמוקה השורשית הפנימית של מחיית החיים. אני אולי רק לעורר שגם המדרגה של הגשם שהיא בעצם ממשיכה את הטל, היא סוף סוף נותנת הרבה ביסוב לעולם, אז אני חייב לומר שיש מצבים יותר קשים. יש מצב שאנחנו זוכים להיות קשורים אל הטל עצמו, להיות קשורים אל השפע במקורו. יש כמו שהרב אומר, שלפעמים כדי שהשפע הזה יהיה יותר יכולת של השפעה לעולם, אז הוא מביע את עצמו בצורה של גשם, בצורה כזאת שהיא גם מדשנת את המציאות עצמה, וכל זה תהליכים נפלאים והיחסים בין הטל והגשם תמיד התקיימו, אלא כמו שאנחנו נראה במשך יש כל מיני תמורות ועליות ומעודות בהם. אבל יש מצב עגום מאוד, קשה מאוד, שבו יש בצורת, שבו אין טל ואין גשם. והמצב הזה, זה אולי עכשיו נגיד, בכללות זה המצב של הגלות, אלא שזה לא מדויק. בגלות ממשיך לרדת גשם, אבל זה כבר גשם כזה שנותק מן הטל. זה גשם כזה שכבר נותק מהמקור שלו. זה הפסקה של הרב קובי זין, קוף מבב, שהיא בעצם בנויה על פתח אליהו, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל טוב, שירושין ממלטן, שקודש בריך הוא אומר שלא עלין על ביתה, כן, כל עוד באמת אין עדיין את המציאות שכנסת ישראל חוזרת למקומה, וזה התיאור שהדוד שנמצא על פתח הבית ותללי חיים במקום שימשיכו ממנו הלאה וישקו את האדמה נעצרים אצלו, וזה בעצם התיאור הקשה של מצב של גלות. אז בואו נראה איך שהיה מתאר את המצב הזה. יודעת כנסת ישראל בידי הפנימית ברורה ומקבלתי בקבלה של מסורת איתנה המובעת מכל צדיה ואתם ומכל ומכולם הנוגעים בה בכל מין מגן, שכל מה שהעולם והנשות מתקדמים מעת אשר נפל נזרע משאר שאחר בית קודשה ונטל כמון בית חייה, איננו קיים התקדמות חיצונית טכנית, דבר שאין לו באמת עמדה, ולא יגיע את אחרים את המציאות הרחבה לתכלית הווייתה. והרב כאן אומר דברים מאוד מאוד חדים, שמאה שליחה בית המקדש כל ההתקדמות היא רק התקדמות חיצונית, ואין כאן דבר שבאמת ממלא את אחרים עצמם. זה דבר קצת אחד מה שהרב אצל אומר, אני כן השבוע דיברנו על זה קצת, זה הרי בעצם מיום שהגלינו מארצנו, ביום שהגלינו מארצנו, ארון הספרים היהודי היה מאוד מאוד עשיר, אבל לא היה בו יותר ממדף אחד. היה בו תנ"ך, היה בו שישה סדרי משנה, היה בתיבה הסגורה שאסור לפתוח שם אותה, אז היה גם אולי את מה זה? הזוהר היה, כן, יכול להיות, לא ברור, אני יותר מתכוון לספרים יותר קדמונים, כמו הספר דציוטה וספר ספר יצירה, זה, אבל נראה לי, בסך הכל זה, אפשר לסגור אותו כל על מדף אחד, כן? זה כל הארון הספרים שעזבנו אותו ביציאתנו אל הגלות, והיום רק תפתחו את אוצר החוכמה ותראו כמה ספרים יש שם וספרים שהם לא מכניסים אל תוכם כאילו, אז תבינו כמה, איזה מרחב גדול לכאורה התקדמנו. והרב קורא לכל הדבר הזה התקדמות חיצונית, ככה הרב קורא לכל הדבר הזה. כן, הרב היה ער לעובדה שלא רק בפיזיקה ובתחומים חיים התקדמנו, אבל הרב אומר הדבר המסוים הזה, אבל צריך להבין את זה, מה זאת אומרת, היה כאן התקדמות. אני מנסה לומר, עוד מעט נראה, הרב אומר, כי הטל נעצר. אז יש גשמים, אבל הם גשמים שבעצם יותר משחזרים, או הם יותר תוצר של הטל, מה שהושפענו בתקופת הגאון הלאומי שלנו, מכוח העבר, אנחנו, איזה ברכה גדולה, איזה גשמי ברכה אנחנו צריכים לתרגם מכוח העבר שהיה בעבר, אבל בעצם אין כאן תנועה אמיתית חדשה שהולכת למחל את הכל, וזה יוצר מצב עגום כזה, שברוך השם יש הרבה הרבה גשמים, אבל הם כבר לא מחוברים למקור שלהם, והדבר הזה יוצר סדר מאוד מאוד קודר ו... חוסם של כל סדרי עבודת השם. כמו שהרב אומר, אותו הזוהר הפנימי, אותו החיים שמגמת הכל, שכל היש חי בו משלטו פנימה, אותו המעולקי של אותיות המאשרות של שם השם מפורש, כן, שזה בעצם יוד קי וו, שזה בעצם בגימטריה טל, שזה האותיות שנותנות את השפע, נותנות את ההשפעה בשם השם מפורש, הפועלות ומשפעות בתורתה הלוקית הם במקורם הם עצורים, שבוע הקדוש ברוך הוא שם של מעלה, השם של מטה, פשוט אמרו שחיתי בעגלות אור כעת הישועה. לא יודעת אם אני משובה מיום עד אחר בגלל שהסימן היית לך, שהרואי שעינים לטל, אותיות המילים של השם, ששלושת אותיות המנהלות ומשפיעות, מחיות ומחדשות, כן יש את היכולה שהיא מקבלת את השפע. אבל מה שאמור להחיות ולחדש, לא יראה להם שפעת חיים עד אותם צבי בארץ החיים. וזה בעצם הכאב הגדול הזה שקיים בתקופת הגלות. אז באמת אנחנו יודעים שכן יש באותם, כמו שאמרנו, השמיים עדיין נוצרים את הטל, וכמו שאמר אומר שבבתי גבי דגבי, אז באמת יש אולי עדיין עוז וחדווה, אבל בסדרים הגלויים אנחנו נוצרים במקום כזה שבו יש, אני מתאר שמצב חריג של גשם ללא טל, שגשם שעם כל מה שהגשם כבר היה, זה שם מסוים של צמצום והכוונה של ההופעות המקוריות אל ההופעות היותר עשירות ופרטיות של החיים, אבל בצורה סמויה כל מיני מרגישים איך הטל נמצא בהם. אז מיום שנחרב בית המקדש ניתן לטל מהפירות, כמו שהמשנה מסתתה אומרת, ויש איזה משהו באמת שהמציאות נמצאת במצב מאוד כואב. זה הפסקה מפורסמת ומאוד שורה לנו בקובץ ז' י' א', שהרב שם מתאר את כן, נמצא גם אצלנו באורות הקודש בית, אני עכשיו נזכר בהמשך, על המעבר מייחוד העילה לייחוד התתה. שאב אומר, הרעיון העליון, הנובע מסוד הכרה העליונה, גדולת אינסוף, המוציא את מעמק הברכה מקרב תוכיות הנשמה ברוך הוא, עד אשר בא לתי האור הנאצל באצילות התואר, שבכוחו כבר ראויים הם עולמים להיות מתייצרים, מתוארים ומתנהלים. והרב כאן רומז, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, צריך לראות את הפסקה הזאת בנחת, אבל בכל המילים שקראנו, הרב שוזר בתוכם גם את כל המילים של ברוך שם כבוד אותו לעם ועד. זה נכון שהרב עוד מעט יתאר שכל זה הייחוד העליון, אבל הוא בדיוק מתאר איך כל ההופעות של עולמות מתייצרים, מתוארים, מתנהלים, זאת אומרת איך זה יורד לתוך עולמות בריאה, יצירה ועשייה, איך זה יורד למעמק הברכה של ברוך שם כבוד עולם ועד, אבל הוא כל הזמן חי לגמרי את השורש, את המקור העליון של גדולת אינסוף. כל דורדות המירה, כל תם העדנים, מלאה אחי ועוז ורום קודשי קודשיהם, הרי הם בכלל הייחוד העליון. שמע ישראל, השם אלוקיון השם אחד. ברומותה של השמה היא משוקה רק מזה הטל העליון. כן, זה הרב מפורש חיבר את המושג הייחוד העליון למושג שנקרא הטל העליון, ששו אחדות אינסופית, זה המירים, מחיים את פנימותיו וכוסר בים. עכשיו הרב אומר, מניעז ועלה מוכר רוח אחדות ביצירה פועלית, עולמי ועולמי, מוכנים, שכלים, מוצלים, כוחנים וכו', שכאן, אם אני אבין נכון, זה המעבר של הטל אל הגשם. איך השפע המקורי, העצמי, שנותן לקודש את כל עצמי, איך השם יורד אל המורד המעשי. אבל הרב מסרדן ואומר, מקום פעיל ברוח אחדות העליונה הלוקית, המילה בהרוויה. זה בעצם מקום נפלא כזה שיש טל, שיש חיים עצמיים שורשיים, כן, ועולמות מוכנים שלא מכירים בכלל במוות, ויש להם את סדרי ההמשכה והשפעה, אין ההופעות היותר מוזרים. אמנם, מי שבא לכל עולמי הוא דבר מצומצם, שם כבר יש הוויה וחידלון, עלייה וירידה, ריבוי ומנות, במובן המדויק של אלה התוכנים, ששם כבר נפגשים עם חיים שהם עומדים אצל המוות, שאתם באמת. הרב כאן מתאר, אני אדרג לשורות האלה, מתאר איך זה במצב הבריא, שגם שיורד למטה, אבל הוא כל הזמן עדיין מושפע מלמעלה, אבל דולג לשורה הרביעית, בסור הזיו העליון מאור הנשמה. וזיו, כמו שאמרנו בלימוד בפסקה א', שזיו זה ההמשכה של הטל בתוך הגשם. איך הטל ממשיך בצורה שהיא מכוונת על עולם. כן, הרב אמנון הזכיר את הדברים שהרב נהנה מזיו השכינה, שאצל זיו השכינה זה הופעה חודרת אלוקית לתוך העולמית. אז בסור הזיו העליון בית הנשמה, הרי בית חפירת ראש, מתחיל בעונייה בשערותיה, שלו נשאבת עם מים שאובים מוצאות החושים. בונה בניין רוח וגשם שכל שכל בניון ממסכולות הקצובות. חוזרת כלל תואר של אור תולדתי במעשה השמש שבעולמים, משרת את אור אחדות הכוחות הולכים לחיי עולמים ביניהם מכונן. מקשרת את כל עולמים רבים אל מקור שפעת שורשם, מתנעמת היא בטעם קצוב זה בהיותה במורד. ריח תיקי גדרה, מאכל שפחות יש כאן. אווירתה הרי אולי הכרח. וכאן הרם מתאר את מה שראינו, את המצב בגלות, שהמצב בגלות הוא מצב של ציקי גדרה, של ברור שם כבוד מאותו עולם ועד, שלא חי את הביסום מתוך המדרגה של הטל, שמזיכרון העבר, מהגעגועים וכיסומים לעבר, מכל האוצר הגדול שרבי כינס בחתימת המשנה, ומההוצאות הפנימיים שרבי שם מיוחאי גנז באי ספרה שבו איפקו מגלותה, מהמקור הפנימי של עבר, מזכון עבר אנחנו אומנם עדיין מתחיים, אבל כל השפה שלנו היא שפה שכל כולה עסוקה באפוליגטיקה, בהתאמתות, בפתרונות של בעיות, בניסיון להתמודד עם כל מיני רוחות זרים שבאים אלינו, שמלא המציאות הזאת של הגשם, שבעצם עסוקה בעולם של חיים, שהמוות נמצא בצילם, אז יש צד שהיא כבר מדבר לחסת המוות, כן? אולי היא כל מיני מנסה להחלוט את המקומות האלה, וגם מצליחה לעשות את הדברים האלה, אבל זה בדיוק המקום הזה של הייחוד התחתון, שאיך בתוך המציאות הרחוקה אנחנו מצליחים לכוון את הכל לשמור קשר למקור של הכל, וזה כמו שאבא אומר, זה הכרח, זה הסדר של הגלות, אבל בסדר של דבר זה כן, זה סיכי גדרה, זה רק איזשהו צד של שיריים מי שאוכל גבוה. והרב אומר, כשזורח על גבי הייחוד התחתון, רק הזיב מן הייחוד העליון, הרי הוא תקפל מתלה, וזה בעצם, אם אני מבין נכון, השלב הראשוני של הגאולה, שכללים מופיעים בתוך הופעות של גשם, ומתחילים להחיות את הופעות המוזרות של סדרי תורה, לתת להם ביסום, לתת להם איזשהו תוכן עמוק של חיותם, אבל זה עדיין, הרב אומר, כל זה הוא בנפלתו, נון כפופה של כללות האותיות של שני הייחודים, כן, ששמע ישראל וברור שם אותו לעולם ועד, עם הכולל ביחד 50 אותיות, זה 24-25, אז זה בחינת הנון, התוכן הזה שמצליח לאחד את שתי האורות האלה, רק הרב אומר, יש נון כפופה ויש נון פשוטה, יש נון שמתחילה מלמטה למעלה, ויש נון שבא מלמעלה למטה, שניהם, שתי הנונים עסוקים, כמו שמקודם אמרנו, בסוגיה של האימא, זאת אומרת, הסוגיה שמתווכת את המקורות העצמיים אל המציאות עצמה, אלא שיש, וזה שתי שפות, יש שפה שמתחילה מלמטה למעלה, שנקודת המוצא היא קודם כל ההופעות המוזרות, ומדבר בשפת ההופעות המוזרות, המוזערות, ומחיה אותם באיזשהו משהו סמוי ממקום יותר גדול, ויש סדר אחר שגם הוא עשו כל כולו ברצון להשפיע חיים, בסדרי השפעה, בסדרי הנתינה, אבל הוא מביא את הדברים בנון זקופה, בנון כזאת היא ששומעת על מקור שלה. אנחנו יודעים שמדרגת הנון היא קשורה תמיד אל 50 שערי בינה, היא קשורה למדרגת הבינה, אבל כבר הרב אומר שיש כאן שתי בריאציות, ויות הייחוד העליון הפועל למריק, יכול להיות פועל כסת עמים בטל אליו ונרתע בלשדו, מתעלה ביום תחל באחדותו, הרי נזקפת נון פשוטה, כן, וכולי וכולי. אז רק הבאנו את הדבר הזה לתאר את המצב השבור של הגלות ואת ההתעוררות של חיים גאולים, שהיא אולי בנויה משתי שלבים, כן, שבהתחלה נון כפופה ורח נון פשוטה, ואולי אבל מתארת שתי תהליכים גדולים של תיווך בין נקודות העצמיים לנקודות הממשיות שלנו, שכמו שכבר עכשיו נקרא להם בשמם, זה בעצם הביטוי של הבינה והתבונה, שבינה היא בעצם משקפת את היסודות העצמיים של השפע, ותבונה קודם כל בתף תמיד מבטאת יותר צורה של התקבלות, ותבונה כן, אומרים ששם הגנוז אותיות בן ובת, שזה כבר בעצם מקום כזה שיש לו סם מסוים שהוא כבר יותר פונה אל ההופעות ומתאים את עצמו אל הסדרי המציאות עצמה. ואנחנו כאן אנחנו מדברים בעצם על טל וגשם במקום הגדול שלהם, במקום המגדיל שלהם, ובדיוק כאן אנחנו עכשיו רוצים קצת להבין את היחסים שבין העולם של הטל לבין העולם של הגשם. כמו שהזכרנו, כן, כל פסקה א' הרי המסר שלה הוא שנכון שיש הרבה גשמי ברכה, שכמו שהרב אומר, שהם בעצם כל מן עטופים בכללי ברכה סמויים שהולכים ומחיים אותם, כן, כמו שהרב אומר שיש זיו או עולמים, המלט עולמים כולם, ונטפי אדנים הולכים וטפטפים, שהם כל מן מקבלים טפטופים אצילים מקודות יותר עצמים. וכמו שהרב שמתיע במשך הפסקה, שיש לפתע פתאום מתגבר את התשוקה נלווה מחיי הזיו האלוקי להתעלות באהבת הדעת למקור זיוון. אני אולי לפני שאני אמשיך, אני כן אגיד את המשפט כאן, אני רוצה להגיד משהו הערה כללית ככה על כל הדברים. אז הרב כאן בעצם מתאר תהליך פנימי כזה שנקרא כן, אני כן, כל הסוגיות שלנו, אני אשאל רגע עוצר, אני רוצה להגיד את זה ככה, משהו ככה, קצת רחב יותר. כל העולם, הסוגיה הזאת של החיות העולמית, הסדר שאנחנו הולכים ומתעסקים בו, הרב הנזיר בכל הנבואה עושה ממנו עניין מאוד מאוד גדול. אומר שהרי הסדר הבא באורות הקודש הוא האחדות הכוללת, ושם הרב מתעסק בכל הסוגיות של האלוקות, שכן, שמלוא כל הכבודו, כל הסוגיות שהבירור של בין החסידות לבין תלמידי הגרא, של איך להבין את האור האלוקי שעוטף את כל המציאות כולה. והרב אצל אומר שהוא מדבר, הרב הנזיר אומר שהוא מדבר על שיטה רוחנית שמאוד מאוד התאבטה בסוגיות האלה, שזה בעצם התפיסה של שפינוזה, שכן בכל הסוגיה של הכל אלוהות הגיע למקומות מאוד מאוד אפלים, שהרב אומר שכל המשברים של כל העת החדשה הם כולם וריאציות ותולדות של השיטה המובטת הזאת. אבל הרב הנזיר אומר משפט מאוד חד, מה היה חסר לשפינוזה? הוא אומר, היה חסר לו את סוגיית החיות העולמית. אני אקרא את הדברים כאן, נמצא בכל הנבואה, בעמוד קוף י"ח, הוא אומר, הוא מדבר על ארבע נגעים שחסרים בשיטה שלו, אבל אחרי ארבע נגעים הוא אומר, בייחוד חסר בשיטתו עיקר החיות העולמית. כן, ואחר כך בעמוד קוף קו ג' הוא אומר, שיטת הכל אלוקית השלילית אחרי תיאורי מנגעה, וזה קורא מסגיעה, שזה אומר, קודם כל היא צריכה לעבור את מה שהחסידות עשתה לה, לשחרר אותה מכל השיגים שלה, אבל הרב אומר, זה לא מספיק, יש לה אותנו נסחה בשם הכל באלוקות שעיקרה החיות העולמית האלוקית. אז בעצם הרב אומר שהסדר שלנו הוא הסדר היסודי שבעצם בא לשמש הקדמה לכל סוגיית לכל הסוגיה של אין עוד מלבדו, שהכל כלול באלוקות. כי כמו שהרמב"ם הזה מסביר, שהאחריות העולמית היא באה לבטא שיש משהו עצמי, חופשי, עליון, נשגב, כלשון המהר"ל נבדל, או בלעז טרנסצנדנטלי, שנמצא מעל להופעות, איך הדברים נגדים בתוך המציאות, שזה בעצם הזיקה של העולם אל מדרגת החוכמה, אל המדרגה של קודש מילה בגרמי. אם אין את ההקדמה הזאת, שכל העולמות הרוחניים הם תמיד משתקפים בתרגום שלהם בהופעות הממשות שבה אנחנו מציעים, אז כל הזיהוי בין שמיים, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, הופך להיות רדוד, הופך להיות שפל מאוד. וכהקדמה יסודית לכל הדברים האלה, יש את התביעה לעורר קודם כל את הסוגיה של החיות העולמית. אז לזכור שיש, כמו שגם הרב הנזיר מדגיש את זה, שהחיות העולמית זה השפע הנקשב, לא הנראה אלא הנקשב, שיש הקשבה מרחוק למשהו יותר אצילי, למשהו יותר ניסה, יותר עצמי, שהוא זה שנותן את הסגל לכל תנועות החיים המיוחדות האלה. וזה מה שהרב כאן בפסקה שלנו, אתם זוכרים, דיברנו שהרבה פעמים שיש איזשהו מצב כזה שבו יש כביכול יובש רוחני ואין נערה רוחנית, זה לא בהכרח בא מתוך משבר, לפעמים זה בא מתוך גודל, זה בא ממקום כזה שהבחינה של האימא שאמורה להיות משפיעה לבנים, אבל היא רוצה להתמלא מהזיקה שלה אל האבא, כי יש באמא תפקיד מאוד מאוד גדול של להשפיע את השפע למציאות, אבל אם היא לא תצא פעם השבוע, תיקח הפסקה מילדים ותעשה איזשהו ערב זוגי עם האבא, אז היא כל הזמן תחיה את הקטנוניות שבה המציאות נמצאת. וחלק מהותי מלבנות בה את קומת האמא שלה, וכמו שהזכרנו ש... לא זוכר, אולי לא הזכרנו שם, אולי בשיעור איתמר, שהייתי פעם בקורס להנחת הורים, ואז המנחת הורים אמרה שאם ההורים, הסבא וסבתא נותנים 500 שקל מתנה ליום הולד של הילד, אז המתנה הכי גדולה לקנות לילד זה שאבא ואמא הלכו לצימר. ואפילו לא יודע לו על דבר הזה, זה אין מתנה יותר גדולה שהילד יכול לקבל. אז אני לא נכנס לשאלות של הדידי הממונות בדבר הזה, אבל כנראה שיצא לומר שאם הסבא נותן שפע, אז הוא מעורר את האמא שכדי שהיא תחיה את הילד, היא צריכה קודם כל להיות, להיות במקום של גובה, להיות במקום של גודל. וזה בדיוק השוני בין הבחינה של התא לבחינה של המטר. עד כמה הבינה היא כל מיני, והיא עושה עבודה אדירה שאת כל השפע הגדול משכה לתוך המציאות, אבל כמה היא מדברת בשפת המציאות וכמה היא יכולה להיות בעל מדי חירו ולהשתחרר מהמקום הזה. וזה מה שהרב ענה זה אחר כך בעמוד קוף קפטט, שהוא מדבר את הכותרת של אחריות ה... רגע, אז אני כבר לא מוצא את זה כאן. תוך כדי הדברים הוא מזכיר כאן את הביטוי הפנימי שנקרא מתי ולא מתי, שהוא אומר זה התנועה של אחריות העולמית. שהביטוי הזה אומר מתי ולא מתי, זה שאם האמא היא באה אל ממשיכה להשפיע שפע אל ההופעה המוזרת, אז היא לא מתי, היא מתרחקת מן האבא. אבל אם היא רוצה לבוא אל האבא, אז באותו רגעים היא מתרחקת מילדים. ויש בתנועות כאלה של רצו ושוב שיש בה הרבה סדרי השפעה, אבל יש בה הרבה סדרי ברכה של, של השתרשות שלה בתוך עצמה. ועל זה הרב כאן, אנחנו הרי קראנו את קובץ זין קוב מבר שדוע על הגלות. הפסקה הצמודה הזה בקבצים, קובץ זין קוב עם זין, נראה שהרב בא לומר איך מרפים את מחלת הגלות. והרב אומר, מביא לכל סוגיה אחרת לגמרי, אבל כמו שאנחנו מבינים כבר קשורה, כמה גדול הוא הערך המבדיל שבין חוכמה לבינה. זה בדיוק הפסקה שאחרי שרושילים לטל, כן, שקודש הבריך הוא אמר וכולי. אז הרב אומר, כמה גדול הערך המבדיל שבין חוכמה לבינה. החוכמה המקורית היא, אינה צריכה לגעת יצירותיה מנושאים זו לטל. היא מוצאת מעין וברך ולגבר, עולה מפקד תמיד מתוך תחיותה. כאילו, וואו, אנחנו רצינו גם, טוב, הכל יהיה בנחת, רצינו מאוד גם לעשות גם דיבורים, אבל אז נעשה גם דיבורים ונשתדל זה, אבל רק לפחות, אז הרב אומר, עולה מפקד תמיד מתוך תחיותה. ובינה היא בינה, כמו שאמרנו שזה בעצם יותר מושגים של החוכמה, זה מושגים של אבא, של בעצם האור הסמכותי שכל מיני שומר על הגובה העצמי שלו. ובינה היא בינה דבר פחות דבר, צריך איזה דבר תמיד לבוא, להיזהרה לחזר לחוג עד שירו אחרים חיי הבינה. אמנם, האידאל התדירי של החוכמה הוא שאופתה יתבחו, ויתבחו כל אחד באותה מתוכן, ולאותו מטווה בבינה, בכדורי בלתי פוסקת, שלכן הרב אומר שחוכמה ובינה הם כתרי רעין דלה מתפרשים, שהחוכמה חייבת את הבינה שתאפשר לאור העצמי הזה את יכולת הבחה שלו, מה שהזכרנו בעיניה בהתחלה. וזה כל מתקיימים בעולם המוגבל של האדם, כן, ההופעה מוזרת עומד בזה כל אופי המותי, מי שמשפטו עושה לעשות החוכמה. אם לא יכיר את מידתו, וירד עד למיטת הבינה, וזה לכאורה טוב, אבל הוא מן החכמה יסר דעתו, מחסון הכרת מותית, ימצא את עצמו הרוס ומולל, עד אשר ישוב וישאב, אמנם תוך מעייני הבינה, את עצרות אחים שהחוכמה מזל תמיד משפט חכמי לב, ומצא מסוף, וזה לעשות התשובה העליונה, שהיא סמוכה לבינה. והרב אומר, המרפא לנתק הזה שהגלות נתקע את השפע ממקורו, הוא על די מה שבאי ספרי יתקון מגלותה. על ידי מה שמעורים את מה שהרב אומר שרזי גול, תורה מביאים את הגאולה, כי זה לעורר, להשיב את המקום העצמי של, של השאיפות העצמיות, של העולמות, של להבין שהעולם הרוחני הוא קודם כל נכון מעצמו. כמה שהאימא יותר תהיה קשורה לאבא, יותר תספוג מאבא, אז הרב אומר, זה עדיין יהיה בינה, זה יהיה שפע, אבל היא תשפיע מקומות עצמיים. וכאילו מכאן באמת הזמן, אני מתלבט נבוך מה לעשות, אם לעצור לשאלות או שיפתוח את הסוגיה של הבינה ותבונה, שהאמת היא שכמה שעשיתי לדבר זה רק על הבינה ותבונה, וכל מה שהיה זה רק רציתי לעשות הכנה לקראת הדבר הזה, רק אני באמת, אז כאילו מה שהציבור חושב כאילו יותר נכון כאילו. בדיוק, נכון, בוא נעצור, נתן מה לשאלות כאילו, בדיוק, כן. ואולי יכול להיות שהשאלות על עצמם ככה באמת, כאילו אם יש ליצור בהם, אז אולי, כן, כן. כן, שהתחלנו אותם פה בעצם בפסקה הראשונה, במקום מה נחזור על עצמנו. אני אגיד, זה בעצם, אנחנו יודעים על, יש קודש שהוא במהותו עצמי, שאין לו אף עניין של השפעה. שזה מה שהרב אומר באורות הקודש ב', קודש מילה בגמרי, הרב מכנה אותו כמדרגת אבא, בתחילת אורות הקודש ב', או במושגים של הרב, שכאן עכשיו זה מדרגת החוכמה. יש את לעומתו, את המדרגות המוזרות, שזה שפע אלוקי, שמדבר בצורה המוזרת, שמכוונת אל המציאות עצמה. שזה מה שבמושגים הפנים נקרא, זעיר אנפין, איך האור אלוקי, מדבר בשפה מוזערת, בשפה שכל עניינה היא לטפל במציאות. אם זה רמפין, כמו שאר אומר בכמה מקומות, זה רמפין בעתיק ומין חדו, בשורה אמיתית, הכל זה מערך אחד. והחוכמה היא בעצם אולי מבוא בכלל למדרגות עוד יותר עליונות, אבל בצורה אמיתית ודאי שהכל אמור להיות מערכת אחת. אבל אם חיים את ההופעה המוזערת בלי זיקה שלה למקור העליון, אז הכל מתייבש. ולכן יש באמצע המדרגה שנקראת בינה, שאף על גב דין לב דינין, דינין מתארים בינה, שהיא המקום שמשפיע חיים אל המקום המוזר. אלא שאנחנו מחדשים שבתוך הבינה עצמה יש שתי תנות. יש את איך הבינה משפיעה למציאות את הסגל, איך היא משפיעה למציאות את בחינת האבא, את בחינת הגודל, בצורה שהיא משפיעה למציאות. שהיא כל מיני מזכירה למציאות שיש גם חיים שאין בהם מוות, שזה בדיוק תל חיים שיהיה לעתיד לבוא, וכל הזמן בספר מדרגה, זה מה שהרב ראינו בתחילת פסקה לפחנה זה, שזה בחינת סובב כל עמים לעומת ממלא כל עמים, או מקיף לעומת לא פנימי, שיש כל מיני איזושהי תביעה גדולה שמושרת את המציאות כל הזמן כפי מעלה. יש בתוך השפע שבא מתוך הבינה גם מקום כזה שהוא כן מכוון ויורד אל הפרטים עצמם, ויערוב כמטר לקחי, מתגלה בצורה כזאת שגם מדשנת מאוד ומפתחת מאוד את המציאות. זה מה שהרב כותב בעולות ראייה, ירבון מדשן ביתך ונחל עדנך תשקה. כי דשן ביתך זה איך זה מתגלה בצורה המבויתת, עם הגבולות, עם הסדרים, וזה יוצר ממש סגנון של רוויה ושל דישון. אבל תמיד הוא חייב להיות נאמן אל הנחל הדנך את השקם, אל המקום העדין, למקום האצילי העליון. שזה בעצם שתי תנועות רוחניות שמתווכות את העולמות הפנימיים אל העולמות שלנו, ובעצם נותנות לעולם שלנו לחיות מתוך גודל, אבל בשתי שפות אימהיות. יש את השפה של האימא מצד עצמה, איך היא קשורה, וכל מיני, כמו שאני אומר, שהיא קשורה למדרגת החוכמה, ויש את המקום שבו היא מתאימה את עצמה למציאות. אולי רק אם אני כן יעזר במקורות הבאים, תסתכלו בקופס א' תשכ"ז, תשכ"ח, ששם הרב אולי יותר ככה נותן את המילון המושגים האלה, אומר הרב, לפעמים צריך הלימוד, להיות דווקא כאן, הוא מרפרף על אליהם, כי הוא אינה מרחפת הקינה, שלא להטמיע את הזוהר העליון שלמעלה מכל עניין פרטי בבטן של הגבלות. וזה יצא אור הקריאה מוזעה בתוכיות כל הפרטים, הוא מופיע באור גדול, ואת ומשפט ידע לב חכם. כשהבנה כללית חודרת לתוך הניתוח של הפרטים, הרי היא מבטלת איזה דבר מרקה, והיא מרקנת את עצמה בשביל הנקת בניה. אז הרב מתאר את זה עכשיו יותר בסדרי הלימוד, שלאמא יש שתי מצבים. יש למצב שהאמא והם רובצת על האפרוחים, שהאמא מרקינה את עצמה לבנים שלה, שהרב אומר שזה בעצם איך ההבנה כללית חודדת לתוך הניתוח הפרטים. זה לא התעסקות בפרטים, זה לא התעסקות בצדדים הפרטניים מצד עצמם, זה כן הבנה כללית ולשון כאן של בינה שחודרת לניתוח הפרטים, אבל היא נותנת לפרטים איזשהו הסברה והכוונה לתוך מבט גדול, אבל יש בצד שהיא מרכינה את עצמה. אבל יש מצוות שלא אחר כן, שעליך תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, שיש כאן תביעה לפעמים לשחרר את האמא, לתת לה להיות קשורה למאור שלך. זה מה שהרב אומר לפני כן, שזה מצב כזה שהאם לא רובצת על הבנים, היא מרחפת עליהם ועל גוזלה וירחף, שזה בעצם התבשרות רוחנית כזאת שבכוונה לא רוצה להוריד את הדברים אל הפרטים ואל שאלות השעה ואל הפתרונות המעשיים של הדברים, אלא להתבשר מהמוף הכללי. היא נוגעת ואינה נוגעת, יש לה קצת שהיא כולה משרת את מעל הבנים, אבל כמו שהפסוקים אומרים, אם תשלח את האם למען ייטב לך ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך ואתה ימים. זאת אומרת שזה לא רק מועיל לאמא, זה מועיל גם לילדים, כי הילדים בזכות הדבר הזה מתגדלים, מתחברים אל מקום של גודל. אז זה בעצם שתי התנועות הבינמיות שכל שתי הפסקות שלנו בעצם עסוקות בהן. הפסקה הראשונה יותר דיברה על המצבים שיש כביכול עצירה בכל הפוריות הלימודית, כי המדרגה נקרא לה עכשיו של התבונה רוצה לחזור לבינה, או של הגשם רוצה לחזור ולשק מנטל. ופסקה ב' דיברה על מהלך כזה שבו מראש חיים רק את המדרגה של הטל, ולא כן, ומתוך אמון שכמה שנחיה יותר נהיה קשורים יותר לעולמות רוחניים גדולים, אז מאליהם הם יזילו חיים אל המדרגות שבועות מעליהם. כן, זה בעצם מה ששתי הצורות של התהליכים רוחניים שהרב תיאר אותם. איזה עוד שאלות? כן,
בתקופה
של הבנים, מה שיותר דברים שבאות פה, זה נראה שעיקר התקופה זה בהבינה, ממש יותר, כמו כל שעשור, סתם, מאיפה הרב, איזה שניים הם במובן? לא, לא אמרתי, אולי לא שמתי לב, לא אמרתי ששתיהם התרופה, אמרתי ששתיהם נכונים, עד רבה בתרופה, אחרי הפסקה שקודש הברוך הוא נשבע בקובץ וב קוף מבב, הרב הביא כמו שאתה אומר רק את שהפתרון אחרי השבר הגדול של הייחוד התחתון הוא הייחוד העליון. זה קראנו כן בקובץ זין י"ד, שהרב מדבר שיש שתי שלבים של שיקום מהגלות, שיש את מה שהרב קורא הייחוד הכפול והייחוד המאוחד. שייחוד הכפול זה הענון הכפופה, זה באמת יותר הסגנון הזה של התבונה, ויש את הענון הפשוטה שהוא באמת יותר קשור למקומות עצמיים האלה. אני לא אמרתי ששתי הדרכים האלה הם הפתרון היסודי לגלות. יכול להיות שהפתרון היסודי לגלות הוא לעורר מעוף, לעורר גודל. אבל ברור ששתי השפות האלה צריכות להיות קיימות. וברור, עכשיו נגיד קצת, זה בדיוק מה שהנושא שאני רוצה קצת לפתח אותו, אבל שברור שבסופו של דבר יש תפקיד מאוד מאוד גדול גם לתבונה. וגם אם, בוא נאמר, גם בפסקה א' וגם בפסקה ב', אצלנו באורות הקודש הרב כן מדבר שהתהליך הבסיסי היסודי לא כאתה מדבר איך פותרים בעיות, איך פותרים את המחלה, אבל אני קודם כל מדבר איך עולם מוכני אמיתי צריך להתבסס. עולם מוכני אמיתי צריך להתבסס בצורה של גשם. זה עוד במתן תורה, לפני שהיה כל מחלה, אז הקדוש ברוך הוא את הטל גילה דרך גשם, כי יש את התביעה של ירביון מדשן מתיך עם כל הסגב של נחל הדנך את השכם, ויש הכוונה מאוד מאוד מכוונת גם להשאיר ולגדל את העולמות הריאליים. יכול להיות שאפילו העולם של הגשם יש בו משהו מסוים אפילו שהוא יותר מבטא את התכלית הגדולה יותר של החיים, זה משהו יותר משוכלל. רק באמת אתה צודק בצדק שלעומת השבר של הגלות שנותקנו מכל החיים, אז צריכים קודם כל בכלל לעורר את המקום המכובד הזה של אותה אימא אלה. גם בסדרי חיים רגילים היא מדי פעם צריכה קצת להפסיק להשפיע גשם ולדחות בתוך המקורות העצמיים האלה.
כן. את התבונה אנחנו מעוררים את הגשם לידי תפילה, כי זה לא תפילה, אבל איך אנחנו מסגישים את האמא עם האב? איך אנחנו עובדים אותם מהר בצדית?
כן, קודם כל, כמו שמתואר כאן בפסקה, כן, קודם כל מתואר כאן בפסקה שלפתע פתאום, לא אנחנו מחליטים, היא מחליטה. כן, זאת אומרת, זה תהליכים שהרב אומר שהם תהליכים שקורים לאדם לפעמים דווקא על ידי, כמו שהרב מדבר ביובל אולי ויובל ודאי, שדווקא שאדם ממצא עולם רוחני מאוד מאוד, אז יש משהו בתפייה הנשמתית שלו שמשתוקק לשוב למקורו ולהיות בעת חש ולא את ממלא, להיות בעולם פנימי. יש משהו, אבל שכן הרב אומר, שלעורר סוגיות רוחניות כאלה שאין להם אף השלכה לעולם המעשי, זה לעורר את המדרגה הזו של הבינה בעולם. זה מה שהרב אומר, הנקשב, שאתה חי משהו שהוא לא קשור לעולם הראייתי שלך, לעולם המושכל שלך, שאתה מפתח עולם של הקשבה, ושלעורר את הדבר הזה ולתת מקום דרור לעולמות רוחניים מצד עצמם, זה עצמו בעצם מגדיל ומעצים ונותן חירות לכל התנועה הגדולה הזאת.
בכל אופן, החידוש הגדול שלנו, כמו פתקה בין היה, זה דווקא זה התבונה, זה הגשם, זה הצד של בסוף החיית הקודם החידוש שלנו. הצד של הצד, הרב אמר שקיבלת לו את הנקודה של החידוש, זה יש בינה שיכולה לקשר את החוכמה, אבל באמת
אנחנו...
זה הגשם.
כן, יכול להיות שעוד פעם, אבל אולי לא החטא של הגלות, אבל כמו שרמזתי בהתחלה, החטא של האדם הראשון אולי הזקיק שהמציאות תהיה מוארת מתוך מציאות של גשם, ואם היינו זוכים, וזה בעצם הטל שבעולם של תחיית המתים, כל מה שהעולם יואר, הוא יואר לגמרי מתוך מציאות של טל, אלא אתה צודק, כדי להוביל את העולם אל המדרגה של התחייה, אלא המדרגה שלפני חטא של אדם הראשון, אז עכשיו יש לנו תפקיד מאוד מאוד גדול שקשור למערכת של הגשם, למערכת של התבונה, והיא פועלת פעולות גדולות מאוד, כמו שהרב אומר, בהרבה הרבה משמעויות היא מאוד מאוד משמעותית. אני רק אומר, אבל בתוכה צריך לדעת שהכוח המעמיד שלה זה הטל, שסוף סוף האור שבצורה אמיתית חי בקרבה, זה אור של עולם רוחני כזה שהוא לא נכנן לאף מצב של מוות, כן. אז לכן זה השפה והבעה היא הבעה של, של, של הרבה גשמי ברכה, של הרבה עידון ו... לא עידון, סליחה, גישון והפרעה של המציאות עצמה. אבל למה הכל חותר? לתחיית המתים, למקום כזה שכל אחים יהיו במקום הרבה יותר גדול. מה זה? או, בדיוק ככה אומר הנציב, שכל פרק בית אחרי החטא, הוא אומר היה. איך? ככה הוא אומר הנציב, שבאדם אין להשקוט את האדמה, זה בא בעקבות אחרי החטא, ככה, זה, טוב, אני עוד פעם, זה חידוש של הנציב, לא מה שקוראים כזה, אני רק בא דרך הדבר הזה רק להראות כאילו שיש בכלל מרחב חיים אחר שהמציאות שואה עליו, אז אני עוד פעם לא בא לאחר זה, ויכול להיות שבאמת יש גם הרבה גשמי ברכה, יש להם גם תפקיד מאוד מאוד אמיתי ולכתחילי גדול מאוד, אבל בין כך ובין כך המקור שמנו מתחילים זה מהמקור העצמי הפנימי הזה של הטל. עוד שאלות? כן.
כל זמן שאנחנו עוד לא במציאות של הייחוד המאוחד,
ייחוד המתקפל, כן. אנחנו לא מקווים, אנחנו רוצים לעורר ייחוד מתקפל. לצערנו, בהרבה מקודם בחיים שלנו, אנחנו רוצים בייחוד התחתון, יש תוזכים בהבאתי, באחד הפסקות שהבאתי, הרם מתאר לא רק איך האומה נמצאת בשבר, איך כל יחיד ויחיד נמצא, ייחוד זה בשבר, זה היה בקובץ וב, קובץ צדיק זין, פסקה גם במוסר הקודש, שהרם מתאר מה קורה שאין חיסרון הזה לתהליך הכי יסודי, כן, זה לא בטפים שצילמתי עכשיו אלא ששלחתי אז, אז הרב אומר, זה יוצר מצב כזה שאדם ספר לזה ורוחתו מכלים אחרים, משמר חוץ של עולמים, ספרים, פשוט ומעשים, ואז כל העולם שלו מדלדל, וזה בעצם, אנחנו נצערנו הרבה נמצאים בעולמות מאוד מאוד מרוסקים, שאנחנו לא חיים את העולם הפנימי שלנו, אבל אתה צודק, שלפחות המקומות שאנחנו מתקרבים אליהם, זה של ה... העולם המקופל ושל האחדות המקופלת, והאחדות המאוחדת, כמו שאתה אומר, היא אצלנו נראית מאוד רחוקה, כאילו, כן.
אבל אם יש גם הבזקים של האחדות המאוחדת מצד עצמה.
כן.
במציאות הזאת של האיחוד המקופל.
כן. אז שאלה טובה, כאילו אתה שואל עם מה שכתוב שהקדוש אומר שעד לא עלנה לביתה עד יבנה בית מקדשה, אם זה עד בית המקדש ממש, או שכבר בדורות שלנו יש יכולות התנוצצות של המדרגה הזאת, וכנראה שהתנוצצויות כבר יש, אנחנו כבר מתחילים קצת להרגיש את הדברים האלה, אבל מצד שני אתה צודק שזה נוגע בינינו נוגע, ויש הרבה הרבה כמיהה לעורר את המדרגות האלה. אז כנראה שכמו שאתה אומר, בתוך הנון התפולה הזאת גם רשמים הדבר הזה קיימים, וזה מה שהרב ככה כאן מנסה הרבה לקרוא לצורה של עבודת השם כזאת, של תנועה רוחנית כזאת שרוצה קודם כל להיות קשורה אל השפע המשפיע מצד עצמו, כאילו במקום הטהור שלו. אני רק כנה איתך שזה רחוק מאיתנו, שאנחנו נוגעים ואיננו נוגעים במקומות האלה.
זה המסע שהרב דיבר עליו במסל באיברה, זה ניקן האיחוד המקופל או מה?
איזה,
בהקדמה.
כן, כן.
נאותה והמתקנית הדישים.
לא, זה האיחוד המאוחד, כן. זה המקום שהם חיים ישירות מהמקום הזה. והרב כאילו, בכל נגיד אצלנו בפסקה ב', הוא כן קורא לפעמים לצורה רוחנית כדותי, שלחיות דברים גדולים, לדברים שאתה לא רואה את ההשלכה שהם לא חיים שלך, אבל אתה מרגיש שהם נותנים טל של חיים, והמקום הזה יש איזשהו הרבה מסוים, הרבה חיות. בסדר, אולי נסיים כאן. כן, 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 סליחה. כן, כן. כן, כן, יש לך שם, נכון. אני קצת נזהר לי גם משהו את הסוגיות, אבל אני מבין את מה שאתה רוצה, אתה מבין. זאת אומרת שאסור לי, אסור, דווקא לפעמים בעולם של מימוש, אתה קצת שוכח את החלומות, את המוף הגדול של תחיית אמיתים, שאמרו אפילו שמה שמעבר אפילו לתחיית אמיתים, כאילו, כן. כן, אני חושב שהדברים קשורים, כן, כן. טוב, בסדר, אני לא... חצי את המתן בידינו, סליחה.
רק מי שיכול להחליף את השולחנות לאיך שהם היו בהתחלה, לעשות ערימות של כיסאות,
שיתקים אותם בכתבי המציאות של הצדיקים.